אנחנו לומדים מתוך מידות ראייה. אנחנו בנושא הכבוד, סעיף ו. אז הנושא של הסעיף הזה, הנקודה הייחודית שבאדם מתגלה בעת שהם מכבדים אותו. אז כותב הרב כך, לפעמים צריכים לקבל כבוד וליהנות ממנו כדי לאמץ את הכוחות הרוחניות לעבודות רמות. בשם ששותים כוס יין להחליף כוח ולחדש צהלת הרוח. כשם ששותים כוס יין להחליף כוח ולחדש צהלת הרוח. ולעולם תהיה העין צופייה על הכוח התמציתי שבכבוד, שהוא מצד הרוממות האמיתית שיש במעלות, ובזה האדם מתעלה, ובילויו הוא קורא בשם השם בצדק. אז זה מתאים לרב לחדש ככה כאלה סעיפים. כן, לפני הרב, רבים דיברו על כבוד שמיים. אז כאן הרב קטע לנו סעיפים על כבוד שמיים, וככה ניסה לזקק ולנקות את התנועה הזאת של כבוד שמיים. לפני הרב כתבו על כבוד הבריות במובן הזה של חס וחלילה לא לבזות את הבריות. זה בוודאי כתבו לפני הרב. לפני הרב כתבו רבות כנגד הכבוד הדמיוני, הכבוד האנושי, הכבוד המגונה. בא הרב ואומר, זה שיש את הנטייה של האדם, או את המציאות הזאת שהאדם הוא מתכבד והחברה מכבדת אותו, אז כנראה יש מקום לפעמים לדברים האלה. והדבר הזה הוא גם יכול להיות חיובי. לפעמים צריכים לקבל כבוד, לפעמים צריכים לקבל כבוד וליהנות ממנו. אז כבר הרב אמר את זה בפסקה הקודמת, כפי שלמדנו, שהאדם שהוא לא במדרגה העליונה של מידת ההשתוות, אז כמו שכותב הרב באורות הקודש, שלפעמים האדם לא מספיק מחשיב את עצמו, לא מספיק מחשיב את הערך של עצמו, כן, בשבילי נברא העולם אצל האדם הוא לא מספיק נוכח, ואז לכן הקדוש ברוך הוא מייצר לו שאחרים יזכירו לו את זה שבשבילו נברא העולם. זה היה כבר הדברים שנאמרו בפסקאות הקודמות. הרב כאן בא ואומר משהו נוסף. לפעמים צריכים לקבל כבוד וליהנות ממנו. אז קודם כל, כשהרב מדבר על מציאות של הנאה, אז בדרך כלל הרב רוצה להביא אותנו למקום מאוד מאוד גבוה. כן, המציאות של העולם שלנו הוא עולם שאנחנו שרים מהרע, רוצים לדבוק בטוב, ונמצאים כל הזמן במערק הזה, בבירור הזה שבין הטוב והרע. כשהרב מדבר איתנו על הנאה, בדרך כלל מדובר על על, על, על זה שהרב רוצה להביא אותנו לאיזשהו עולם שהוא יותר גבוה מאשר המלחמה הזאת שבין הטוב והרע. אז זה קצת מזכיר את גן עדן לפני הנפילה של האדם הראשון, שהוא קלקל את גן עדן. וברגע שאנחנו מגורשים מגן עדן, אז אנחנו נמצאים כל הזמן במתח הגדול הזה שבין הטוב והרע. והרב בא ואומר, אבל יש לפעמים מצבים כאלה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה את העבודה של גן עדן, את העבודה שהיא לא קשורה למלחמה הזאת שיש בין הטוב והרע, בבירור הזה שצריך לעשות בין הטוב והרע. ושם זה המקום שהרב ידבר על ליהנות ממנו. כלומר, זה המקום של השעשויים, של ההנאה. כן, אז ככה אני, קודם כל, עצם זה שהרב מדבר על, על, על המציאות הזאת של הליהנות ממנו, זה, אז אפשר היה להגיד, אפשר היה להגיד שזה ממשיך את מה שהרב אמר בפסקאות הקודמות, אבל ההמשך של המשפט אנחנו רואים שהרב פה מדבר על המדרגה העליונה יותר. כן? וכדי שהאדם יוכל להתפנות כנראה לעבודה שהיא יותר גבוהה מאשר העבודה הזאת של הבירור שבין הטוב והרע, אז הקדוש ברוך הוא מזמן שיכבדו את הבן אדם. והאדם צריך לראות את זה כאיזו השגחה פרטית, שזה נשלח לו מעט הקדוש ברוך הוא, המציאות הזאת שמכבדים אותו, והוא צריך ליהנות ממנו. למה? כדי לאמץ את הכוחות הרוחניות לעבודות רמות. כלומר, יש שני סוגים של עבודה. הרב אומר, גם כאן מדובר שאנחנו רוצים שהאדם יעבוד. העבודה זה אומר שהאדם צריך לא להיות מפויס ולא להסתפק במה שהוא נמצא ולהתקדם למדרגה גבוהה יותר. אבל יש שני סוגים של עבודה. יש עבודות רגילות ויש עבודות רמות. כן? אז הרב אומר, פה כשהאדם מקבל כבוד וצריך ליהנות ממנו, למה? זה כדי שיהיה לו את האומץ, כן, את העזות הזאת, עזות בקדושה, את האומץ שהכוחות המוכניים שלו, הוא לא צריך לעשות עכשיו ממנה ברור בין טוב ורע, הוא צריך להרגיש שאני עכשיו לא צריך להתעסק עם רע, אני כבר יכול להרגיש איזה בחינה הזאת שאני לא נמשך אל הרע. בכל אופן, בגן עדן יש את העבודה הזאת של לעובדה. לעובדה הוא לשורה, כלומר, גם בגן עדן יש עבודה.
אבל מתעלם מהרע?
רק העבודה של גן עדן היא העבודה שהיא נקראת עבודה רמה. מה זה עבודה רמה? עבודה שהיא לא מצד מה שהאדם צריך להתמודד עם הרע, אלא מצד שהאדם לא צריך להסתפק בטוב שיש בו. כלומר, הוא אומר, כשם שיש לי משהו טוב, אני רוצה לזקק עוד יותר את הטוב. אני רוצה להגיע לטוב עוד יותר עוד יותר עליון. מה אתה שואל, יהודה?
הרע זה הוא מתעלם או שהרע זה הוא טוב?
האם מה?
הרע זה הוא מתעלם מהרע
זה או
שהוא משתמש ברע זה לטוב?
לא, הרב לא מדבר פה על השתמשות של הרע לטוב. זה לא הסעיף שהרב מדבר פה על השתמשות של הרע לטוב. אלא הרב מדבר פה על זה שיש צד באדם שהאדם צריך להגיד לעצמו, אני לא כל הזמן צריך להיות במקום שבו יש לי את המלחמה הזאת בין הטוב והרע. לא מדובר על זה שהרב אומר שהאדם הזה כל החיים שלו הוא יתעסק בסוג העבודה הזאת. הרב מדגיש את זה לפעמים. כלומר, זה זמנים קצובים, זה מאורעות, כן, זה זמנים מיוחדים שבהם האדם צריך, מתוך זה שהוא מקבל את הכבוד ונהנה ממנו, אז זה ייתן לו את האומץ לעשות את העבודה הזאת, שהיא עבודה שהיא, העניין שלה זה להתרומם ולא להתמודד עם הרע. מדמה את זה הרב לשתיית יין מול שתיית מים. האדם לחיים שלו הרגילים, מה הוא צריך? האדם צריך שתיית מים. האדם, כדי להזין את עצמו, צריך אוכל רגיל וצריך מים. מה זה הדבר הזה? למה בני אדם לפעמים שותים יין? כן, כשאדם שותה יין, זה לא בגלל הדברים הקיומיים, אלא היין צריך לפתוח איזשהו שער למשהו חדש. היין צריך לפתוח למשהו ש... כן, לא למשהו המוכר, לא למשהו שהוא עובד עליו בצורה מדורגת, אלא היין צריך להיות איזושהי פתיחה כזאת לזה שירחול עליו רוח חדשה כזאת, צהלה והתלהבות ככה שהיא בווליום לא מדורג, אלא בווליום של, כן, ככה של קפיצה כזאת, כן, ככה הוא קורא לזה צהלה. אני תמיד, כשאני פוגש חתנים, אני אומר, קורא מצלות, חתנים מחופתם. כן, אז אני אומר לחתן, נו, תצהל! לא מבין מה אני רוצה ממנו, כן? צריך, כן, זה מדרגה שאנחנו מדרגים, אבל כל חתן יש לו את הדבר הזה. שכל חתן מנגיש שכשהוא נהיה חתן, זה לא המדרגה הרגילה של החיים, זה פותח פתחים חדשים. אז אומר הרב, הסיטואציה הזאת, שהאדם לא תמיד צריך לדחות את הכבוד, לפעמים צריך לקבל את הכבוד וליהנות ממנו, כן, לא בצורה הגסה שלו, אלא להפך, בצורה הזאת שהוא ינצל את האירוע הזה, את המאורע הזה, לצהלת החיים, כשם ששותים כוס יין, להחליף כוח ולחדש צהלת הרוח. כן, זה הדמיון שאומר הרב.
אבל איך הכבוד הוא זה שגורם לצהלת החיים פה? למה זה הכבוד? הרב אומר על העבודה הזאת של לחזיק את הטוב, למה זה קשור לכבוד?
כן, אני אסביר, הרב ממשיך להסביר. ולעולם תהיה העין צופייה על הכוח התמציתי של הכבוד. כלומר, לא מדובר על זה שהאדם אומר, טוב, אני, היה מאורע של כבוד, אני נהנה ממנו, זה גורם לי צהלה רוחנית, ואז אני, ואז זה ייתן לי את הכוח להיות יותר במוחין דגדלות ולא בהתמודדויות היומיומיות. זה לא סתם איזשהו דבר, כמו אני אומר, באיזושהי בחינה, אני הייתי אומר, כל שבת האדם צריך להרגיש ככה, כן, שהוא כן, מיוחד, כן, שברו בני ישראל את השבת, כן, כן, קוראים את הפסוקים של, של פסוקי השבת שקראנו הפרשה, שהאדם צריך להרגיש, כמו שאומר הירושלמי, שמהפסוקים האלה לומדים את העניין הזה, שכל שבת האדם צריך להרגיש כאילו המלך בא לשוחח עם המטרנותה, כאילו המלך, הקדוש ברוך הוא בא לדבר עם כנסת ישראל, עם כל אחד ואחד מישראל, אז עצם הדבר הזה, אתה צריך לתת רמה אחרת לחיים, הרגשה אחרת, אז לא שייך לדבר דברי חולין, כל מיני דברים ש... מה הדבר הזה? אומר הרב פה, לעולם צריך פה עמל. לעולם תהיה העין צופייה על הכוח התמציתי שבכבוד. מה זה הכוונה, הכוח התמציתי שבכבוד? האדם צריך לשים לב מתי מתי יש לו אירוע כזה שהכבוד, הוא מרגיש איתו שזה על דבר אמיתי. הרבה פעמים מכבדים אותנו, והאדם נמצא במצב הזה, כמו שהרב תיאר בפסקה הקודמת, שהאדם יודע שמכבדים אותו על משהו שאין בו. אז גם זה אמר הרב, אל תדחה את זה, תשתמש בזה בצורה נבונה. הרב אומר, אבל זה לא הכבוד שאני מדבר עליו עכשיו. זה לא הסעיף הקודם ששם אני מדבר על זה, שהאדם מרגיש שכיבדו אותו על משהו שאין בו. אלא האדם מגיע לאירוע כזה, שהוא יודע, וואו, באמת הכבוד שהיה סביב איזשהו דבר שעשיתי, הוא באמת, אני מבין למה כיבדו אותי. זאת אומרת, האדם יכול להבין את ה, למה כיבדו אותו. עכשיו, מזה שהאדם מרגיש טוב עם הכבוד, זה שהאדם יכול להרשות לעצמו ליהנות מהכבוד, הרי באירוע הקודם, בסעיף הקודם שהרב מדבר על הדבר הזה, שהאדם לא נעים לו עם הכבוד, אז אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תהנה מהכבוד. אתה יכול להגיד לבן אדם, טוב, בסדר, אתה לא היה לך נעים, זה, תשמר את זה, תשתמש עם זה, כמו שדיברנו, תיקח עם זה, תקבל את זה כדי לנדור שאתה תנהג במידת חסידות, כל הדברים שדיברנו פעם שעברה. אבל פה מדובר שהרב אומר שהאדם, יש אירוע של כבוד והאדם ייהנה. עכשיו, אם האדם הוא גס רוח והוא נהנה מזה כי אין לו עצמיות, כן, מה שהרב יזהיר אותנו בסעיף הבא, מהכבוד המגונה, שהאדם צריך לברוח ממנו, אז ודאי שלא מדובר על הדבר הזה. מדובר על אדם ש... שבאמת הוא בודק את האירוע הזה של הקרבות, ואז הוא רואה, רגע, מה קרה? למה באמת באותו אירוע, בהתנהגות שלי, בדיבורים שלי, בזה, הרגשתי שמאוד נתנו לי נוכחות. פינו, פתאום אני הייתי המסמר של האירוע, פתאום אני הייתי המוביל של המקרה. כן, פתאום אני אמרתי את המשפט הכי שכל החברה ניזונה ממנו. כן, אז זאת אומרת, האדם צריך בעצם מכוח האירוע הזה לנסות לחפש מה היה הנקודה שגרמה לדבר הזה שבאמת הוא היה כל כך מכובד. כלומר, יש איזה משהו שבמקלות רבות אמרה בישראל, כלומר, שהחברה יודעת לפעמים לזהות את נקודות האמת שיש בבן אדם. וכשבן אדם נוגע, כן, מצליח לגוע בנקודת האמת שבו, אז זה גורם לזה שבאמת החברה מכירה בדבר הזה. קשה ללכת נגד איזושהי נקודה שבאמת חזקה ואמיתית, כן? ואז בסופו של דבר יש פה איזשהו אור חוזר. כלומר, האדם, החברה מקבלת את הכבוד של, כן, החברה כיבדה את הבן אדם, ואז האדם צריך, החברה היא מראה לבן אדם, ואז האדם יודע לזהות במה הוא מיוחד, או לפחות מה הוא מיוחד בתקופה הזאת. זה לא תמיד שזה יישאר כל החיים, שזו היא הנקודה שלך. אבל לפחות בתקופה הזאת, אתה תוכל לזהות מהו הדבר שהעולם מחכה לו, שאתה צריך, כן, שרק אתה, או שאתה מיוחד בו, ושאתה יכול לתרום למקום שאתה נמצא. הדבר הזה שאתה רואה שאתה יכול לתרום למי שסביבך, לזה קורא הרב הכוח התמציתי שבקרוב. כלומר, יש את התגובות של הקרבות של בני אדם, אומרים כל הקרבות, זה כל מיני מינים זה, אבל יש איזשהו דבר שהוא עומד, למה באמת הדבר הזה כל כך מצאתי חן בעיני האנשים? מה היה הנקודה הזאת? כן, זה מה שכאן קורא הרב אומר, שהעבודה הזאת של להגיע לעבודה הרמה, מה זה העבודה הרמה של האדם? העבודה הרמה של האדם זה איזושהי נקודה שכל אדם ואדם נברא בעולם כי צריך שהוא יביא לעולם משהו מיוחד. הנקודה המיוחדת שאתה צריך להביא לעולם היא לא נקודת ההתמודדות שלך עם הרע. נקודת ההתמודדות שלנו עם הרע זה כל אחד ואחד מאיתנו צריך להתמודד יום ולילה עם הרע. הנקודה הייחודית שלך זה נקודת טוב ייחודית לך שרק אתה יכול להביא את העולם, וזה מתקשר לעבודה הרמה שלך. זה הנקודה שלך. זה הדבר שמצפים ממך שאתה תביא לבריאה. בשביל זה נבראת. זה הכוח התמציתי שבכבוד, שהוא מצד הרוממות האמיתית שיש במעלות, ובזה האדם מתעלה. כלומר, דרך הנקודה הזאת, כן, האדם ימצא את נקודת העילוי שלו, המיוחדות שלו, כן, הדבר שהוא בשבילו, שזה השליחות המיוחדת שלו, שזה הדבר שהוא בעבורו נברא, כן, וזה בשבילי נברא העולם האמיתי, כן, זה לא סתם באופן כללי שהאדם יחזק את האמירה הזאת שלה בשבילי נברא העולם, אלא באמת שהאדם איזה, ובעילויו הוא קורא בשם השם בצדק. אז פה הנקודה הזאת לא ברורה לי, מה זה העניין הזה של דווקא שם השם בצדק? כן, כאילו מה, זה יכול להיות שהכוונה היא הצדקה או הצדק שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא יוצר כל אחד ואחד עם נקודה מיוחדת שהיא נזקקת לעולם, וזה מה שיוצר את זה שאנחנו, כן, שכל אחד ואחד צריך לעשות צדקה עם העולם, ומילא גם העולם יעשה איתו צדקה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה שייצור צדק על ידי זה שהוא נותן לכל אחד ואחד משהו ייחודי, ועל ידי זה נהיה צדק. כלומר, על ידי זה נהיה, אני לא יודע אם פה הצדק הכוונה חלוקה מצד כאילו צדק ומשפט או צדקה יותר, כן? האם זה היה, אבל כמו שאמרתי לכם, אין לי מסורות מה בדיוק הרב התכוון כשהוא כתב את המשפט הזה. אני בכל אופן מקשר את הדבר הזה לעניין שהמיוחדות שיש בכל אחד ואחד, שהקדוש ברוך הוא ברא לכל אחד ואחד את הנקודה המיוחדת הזאת, היא זו שיכולה להביא את המצב של הצדק בעולם. כי כל אחד ואחד מרגיש את החשיבות שלו, את המקום שלו, את הנקודה שבאמת הוא יכול לתרום, וככל שהאדם יהיה ככה כלפי עצמו, אז ככה הוא יבין שיש גם לחבר שלו כזה דבר, וזה בסופו של דבר יצדיק את הבריאות אחד על השני, על השני, כן? אם דיברנו בתחילה, לפני כמה סעיפים על העניין הזה, שהרב הסביר שכבוד שמיים, אחד מהמצפנים הכי הכי מובהקים לבדוק האם באמת זה כבוד השמיים, כבוד שמיים מזוקק או לא, זה אם זה מוסיף בכבוד הבריאות, או זה פוגע בכבוד הבריאות. אז זה קשור גם להופעה הזאת של הצדק, כן? זו אותה נקודה. כן, שהכבוד שמיים הוא בעומק צריך להוסיף בכבוד הבריות, אבל לא רק במובן של לא לפגוע בבריות, אלא במובן היותר עמוק, של למצוא את נקודת הנצרכות שהעולם צריך כל אחד ואחד בה, מהבריות שקדוש ברוך הוא ברא. והכוונה בדיוק הוא קורא בשם השם בצדק. טוב, זה סעיפה. סעיף זין, להערכתי, אנחנו לא נספיק את כולו. הנושא של הסעיף הזה, הבריחה מהכבוד כמדרגה ראשונית, לזכות בכבוד האמיתי. אז זה מתמודד עם השאלה שגם גדולי חסידות שאלו את הדבר הזה, שכתוב שכל הבורח מהכבוד, והכבוד רודף אחריו. לכאורה, לא כל כך ברור. הבן אדם הזה שונא כבוד, וכיוון שהוא שונא כבוד, הוא בורח מן הכבוד. אז למה הוא מקבל עונש שהכבוד ירדוף אחריו? כן, ככה שאלו כבר לפני הרב. אז בבסיסית, מה שהרב עונה, הרב אומר שזה לא אותו כבוד. כל הבורח מן הכבוד, שזה הכוונה, כבוד לא במדרגה הגבוהה, הכבוד עודף אחריו זה כבוד אחר, שהוא, שדווקא האדם אוהב את הכבוד השני. כלומר, יש כבוד שצריך לברוח ממנו, ויש כבוד שהוא בסדר, כן? וזה בעצם ההסבר. כל הבורח מן הכבוד, הוא, כן, הכבוד עודף אחריו, הכבוד, הכבוד המרומם יותר עודף אחריו. זה יהיה ההסבר של הרב בפסקה הזאת. אז נקרא קודם כל את כל הפסקה. הבריחה מן הכבוד, כל מה שהיא מתעמקת בנפש, הרי היא מיישבת את הדעת, מיישרת את השכל, ומוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות, היותר נסתרות שבמחבואי החיים, והכוחות הרוחניים הולכים ופורחים, מתענפים ומסתקרים ומקים שורשים עמוקים ומעמקי הרוח. והאדם הולך ומתעלה, והווה לברכה לעצמו ולעולם. ואפילו אותה התכונה של הבריחה מן הכבוד שבאה מתוך איזה הכרח, שהרב מגדיר אותה אף על פי שאינה כל כך תאורה ואידיאלית, זה בשלב הראשון. אבל היא בשלב השני מוארה באור קודש כזו שבאה מתוך נדבת הלב הפנימית, הבאה מתוך הכרת קודש בהירה בערך האדם בנפשו וקדושת הענווה ורוממות טהרתה. מכל מקום, גם אם האשרת היא את האדם התומך בה את צעדיו, ומתוך ההכרח באחר כך הרצון, ברוח החיים של ענווה טהורה ושוקטה, שהיא פערן של כל המידות החמודות, הולך הוא ומתפשט על כל האופי של האדם, המחשב את דרכיו, ברוח נכון, ומקבל בחפץ ושמחת לב את כל הדרכים שהבריחה מן הכבוד באה על ידם. והכבוד רודף אחריו בפנימיות נפשו, מגדלו ומרוממו, ושומר את תום טהרת קדושת התוכן של ענוות הצדק, ההולך ומתעמק ברוחו, ועקב ענווה, יראת השם. אם מחר אני צריך לדבר על פסח, אני צריך למצוא את הקשר בין הסעיף הזה לפסח. אני עכשיו חושב, מה? דווקא סוכות קשור לכבוד, נכון? מה? אני נהיה כבוד, מה? מבחינת הדעת, מה שהוא מדבר פה. אני חושב שמה שאומרים זה שפסח זה כנגד התאווה, שבועות כנגד הקינה, וסוכות זה כנגד הכבוד. זה מה שבדרך כלל רגילים להגיד, כן, בעבודת השם. טוב, הבריחה, מתחיל הרב אומר כך, הבריחה מן הכבוד, כל מה שהיא מתעמקת בנפש, הרי היא מיישבת את הדעת. כלומר, פה מדובר על כבוד מגונה, על כבוד חיצוני. מה זה כבוד חיצוני? כבוד חיצוני זה שהאדם, הוא מאוד מאוד מחשיב וחושב איך המעשים שלו יראו בעיני הסביבה. כלומר, במקום להיות נאמן לעצמיות שלו, לכישרונות שלו, האדם, כל דבר או דבר, רואה, כן, עושה מתוך זה שהוא עושה חשבון, האם הוא עושה דברים שמקובלים בחברה שהוא נמצא, דברים שהם ראויים בחברה שהוא נמצא, או שהם לא מקובלים. אז ברגע שהאדם יש לו כבוד כזה, האדם בעצם פוגע בכוח הבחירה החופשית שלו. כן, מה שהוא עושה, זה לא לגמרי שלו. אז האדם מאוד רוצה לבנות את הבחירה שלו, את העצמיות שלו. את זה שמה שהוא עושה זה יהיה שלו. אז האדם מחליט לברוח מן הכבוד. זאת אומרת, להתעלם מהתגובות של הסביבה לבחירות שלו. אומר הרב, הבריחה מן הכבוד, כל מה שהיא מתעמקת בנפש, כלומר, ככל שהאדם מצליח יותר ויותר להיות אדם שלא שוקל בבחירה החופשית שלו את המקובל בחברה, גם אם הוא נמצא בחברה טובה ומקובל בחברה הזאת דברים טובים, זה לא בסדר, זה לא מספיק טוב. כי האדם צריך להיות מחובר למה שהוא עושה. וכדי להיות מחובר למה שאתה עושה, אתה צריך לעשות את הדברים לא מכוח מה שזה מקובל בחברה, אלא מכוח שזה שלך. ולכן, גם אם אתה לא תשנה שום מעשה, ואתה מבחינת הפעולות שלך, אתה תעשה בדיוק את אותן פעולות, כן, אתה לא תשנה מעשים, כי אתה בחרת להיות בישיבת בית אל, בחרת להיות בישיבת רמת גן, מקום נפלא וזה, ואין סיבה לשנות שום דבר. כן, אתם לומדים, כן, אני שואל אתכם מה אתם עושים, אני לומד שלוש סדרים ביום, אני בחור רגיל בישיבת בית אל, זה, אבל צריך לעבוד, לברוח מן הכבוד. לברוח מן הכבוד, זאת אומרת לעשות כל דבר ודבר, לא בגלל מה שמקובל בחברה. ומה זה עושה? הרי היא מיישבת את הדעת. זה הדבר הראשון שזה עושה. מה זה דעת? אנחנו מדברים מקובל, כן, חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה העקרונות, האידאות, הרעיונות הראשוניים שהאדם צריך להאמין בהם, הבינה, לקחת את הרעיונות האלה ולא להשאיר אותם רק ככלל, אלא לראות איך הם באים לידי ביטוי בהמון המון פרטים, בכל מיני מקרים, בכל מיני הזדמנויות, והדעת איך הדבר הזה, איך כל האידאות הזה מחוברות אליך. הן להיות חלק ממך. הן להיות חלק ממך. אז הדבר הראשון שהבריחה מן הכבוד עושה, היא מיישבת את הדעת. מה זאת אומרת מיישבת את הדעת? הדברים שאתה עושה, הם נהפכים להיות מחוברים אליך. קודם כל זה היה מחובר בצורה רופפת אליך. כן? הייתה עליך את החברה? אז חלק, אז היית מגיע לחברה אחרת, היית משנה את הדברים, זה לא לגמרי היה מיושב אצלך, זה לא לגמרי היה מחובר אליך. ברגע שאתה בורח מן הכבוד, הרי אם יושבת את הדעת, זה הפעולה הראשונה. מוסיף הרב ואומר, זה לא רק מיישב את הדעת, אלא זה גם מיישרת את השכל. כלומר, הדעת זה קשור לכמה באמת החיים שאתה חי הם הבחירה שלך. אבל גם אחרי כן, בסופו של דבר, כתולדה ממה שאתה חי, אז אתה נהיה נוגע בדבר, ואתה גם כן מגיע לכל מיני תובנות, לכל מיני דברים ש... אבל אם אתה נמצא בחברה שיש הנחות יסוד, אז אתה אתה לא יכול לבחון את הדברים בצורה ישרה. מה זה לבחון את הדברים בצורה ישרה? לבחון את הדברים בצורה ראשונית. אתה מגיע לעולם שכבר יש בו מוסכמות. אז קודם כל, עצם הדבר הזה שיש כבר מוסכמות בחברה, זה כבר אומר שיכול להיות שהמוסכמות הן לא מדויקות. והדברים לא, כן, לא, לא, לא מדויקים ולא מוכרחים ולא... הדבר השני זה כשאנחנו מדברים שהאדם הוא ישר, זה אומר שהאדם כן, מיישר את השכל, זה אומר שהאדם חושב את הדברים ביושר. כלומר, לא בשביל להסתדר עם משהו, אלא שזו החשיבה שלו, כן? כחשיבה ראשונית כזאת, כן? מיישרת את השכל. זה הדבר השני. הוא מוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות היותר נסתרות שבחבויי החיים. אם כל האנשים הם עושים דברים לפי מה שמקובל בחברה, אז מה החיות שתהיה בחברה? המקובל, משהו בינוני כזה, מה שכבר התייסד בחברה, מה שמקובל בחברה, זה מה יש. כי זה האנשים עושים מה שמקובל. אבל אם אתה רוצה לנצל את זה שיש פה בחברה 20 אנשים שיש להם נשמה אלוקית, יש בהם רוח מיוחדת, יש בהם הרגשות מיוחדות, כלומר שיש בהם סגולות מיוחדות, כן? והדברים האלה הם הרי לא מה שבגלוי, לא מה שמקובל, זה כל מה שיש בחיים. יש הרבה דברים שמתחבאים, זה מה שהרב קורא לנו, אומר כאן, הנסתרות שמאחורי החיים. אז ככל שיהיו יותר אנשים בחברה שהם יעשו את העמל הגדול הזה של הבריחה מן הכבוד, אז היא מוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות היותר נסתרות שבמחבורי החיים. ואז ממילא עולם הרוח ילך ויתפתח ויפרה וירבה, והכוחות הרוחניים הולכים ופורחים. זה לא זה שאתה תבוא לישיבת בית אל לפני 10 שנים, זה החברה, תבוא אחרי 10 שנים, אותו דבר. אתה אומר לעצמך, מה השתנה פה? מה התפתח? עברו פה 200 אנשים. מה עם כל הסגולות של ה-200 אנשים שהיו צריכים לייצר דברים מדויקים יותר, דברים עמוקים יותר, דברים חדשים? איפה כל הדבר הזה? כן, זה ישיבה שאתה לוקח אותה מנפתלין. מה שהיה לפני זה, כן, זה מה היום, זה מה שיש היום. כן, אין שום יכולת התרעננות בחידוש. אז יש באמת צד כזה, יש ישיבות כאלה. זה שאתה מגיע אליהם, אז אתה אומר לעצמך, וואו, איזה דבר נפלא זה, אני מתגעגע על הישן הזה. כן, ששום דבר לא השתנה. כן, זה מרכז הרב, אני מגיע לפעמים, אפילו הלכלוך לא השתנה. כאילו, דברים, הכל כמו שהיה, לפני 50 שנה, 40 שנה. כן, לפעמים ככה, אז הרב אומר, כן, זה נובע מזה שלא בורחים מהכבוד. אבל במקום שבורחים מהכבוד, אז צריך שהכוחות הרוחניים הולכים ופורחים. מתענפים ומסתגרים ומקים שורשים עמוקים במרקי הרוח. כלומר, הרב מתאר את הדבר הזה כמו מה שבהתפתחות של הצמח, שמתחילה הפריחה. הפריחה זה לא דבר שנהפך להיות חלק מהעץ, כן? זה בהתחלה רעיון, כן? יש שחרור ואפשר לזה, אבל לא כל פרח הוא נהפך להיות ענף, כן? ברגע שזה, אז אחרי כן יש שלב, יש שלב כאילו שעוד יותר זה שהרעיונות הרוחניים לא רק פרחו, אלא הם מתענפים, כן? ומסתרגים. מה זה הפעולה של הסתגרות בגפן? מה זה? כאילו נתפסים על משהו אחר, נכון? מה זה?
כמו לשרוד.
מה?
מתלפף, כמו לשרוד.
כן, זה שזה נתפס על ענף אחר כנראה. כן? זאת אומרת, זה איזשהו דבר, הענף, לפעמים אתה קוצץ אותו, אתה זובר אותו זה, אבל כשאתה מסתרג, זה כבר נהיה עוד יותר מה... כן, עולם הרוח, זה נהפך להיות משהו יותר בסיסי בעולם הרוח. ועוד יותר מקים, שורשים, עמוקים עם עמקי הרוח, והאדם הזה שהוא ברח מן הכבוד הולך ומתעלה והביא לברכה לעצמו ולעולם, כן? ככה העולם מתברך, ככה העולם מתפתח. אומר הרב, ואפילו אותה התכונה של הבריחה מן הכבוד שבאה מתוך איזה הכרח. מה הרב מתכוון פה? בריחה מן הכבוד זה לא המדרגה הכי הכי גבוהה. כמו שהסברנו בפסקאות הקודמות, יש מדרגה עוד יותר גבוהה שקראנו לה מידת ההשתוות. כן? מה זה מידת ההשתוות? מידה, מדרגה כל כך עליונה, ענווה כל כך עליונה, כמו של משה רבינו, שהוא לא מושפע מהחוץ, לא מושפע ממה שאחרים אומרים, וגם אפילו לא מושפע מההתנהגות שלו. פעם ראיתי, מי כתב את הדבר הזה, כאילו אחד מהתורות החסידיות, אני צריך להיזכר, נראה לי שם שמואל. הוא שואל, איך קורח חשד במשה רבנו, שמשה רבנו הוא מתנשא? מדוע תתנשאו הקהל השם? הרי התורה אומרת על משה רבנו שהוא היה שיא הענווה. כן? הוא היה, כן, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אז איך? אז אפשר להגיד, טוב, זה קורח. אבל קורח הוא לא טיפש זה. אז הוא מסביר, הוא אומר, דווקא בגלל שמשה רבנו בשיא הענווה, בהתנהגות החיצונית שלו, הרבה פעמים הוא היה יכול להתנהג לא כמו אדם הנוותן. יש התנהגות חיצונית, הנוותנית, ויש יש מצב כזה שהאדם בתוך תוכו הוא מלא ענווה, ואז אפשר להתעוד בו. אז אומר הרב, התכונה של הבריחה מן הכבוד זה לא המדרגה העליונה הזאת של מידת ההשתוות. היא באה מתוך איזה הכרח. אחרי הכל, למה אתה בורח? כנראה אתה מושפע מהחברה. אתה עוד נמצא במצב כזה שאתה אומר לעצמך, אם יכבדו אותי, זה יפגע לי משהו. זה יפגע במשהו, זה בא מתוך הכרח. כן? זה, התכונה של הבריחה מן הכבוד, זה בא מתוך הכרח. אבל פי שאינה כל כך תורה באידיאלית, אבל כיוון שהאדם עושה אותה לשם שמיים, כיוון שהאדם עושה אותה בשביל להתקדם, היא מוערה באור קודש כזו שבאה מתוך נדבת הלב הפנימית, ונדבת הלב הבאה מתוך הכרת קודש ואירה בערך האדם בנפשו ובקדושת הענווה ובמות הערתה. טוב, נעמוד פה.